האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית, מבית סייף פיוטשר. כל ההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי.
ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו רווח נקי מבית סייף פיוטשר ורדיוס 100 FM. אנחנו כאן כדי לעזור לכם להשקיע נכון בנדלן בארצות הברית. והיום יש לנו פרק סופר מיוחד, יש לנו שני עיגלים, יוסי ברג ואמיר פלג. אני חושבת שביחד אנחנו עושים נדלן למעלה מ-50 שנה במצטבר, אבל אז אני גם אגלה בני כמה אנחנו, אז עדיף שלא. ולפרק הזה לא סתם יש לנו שני עיגלים שמומחים בהשקעות נדלן, אנחנו רוצים לדבר על אתגרים וסיכונים בעסקאות נדלן. ואני חושבת שאנחנו אנשים לדבר על זה. אז אתגרים, בואו קודם כל נשים את זה על השולחן. יש.
זה גם נושא אחד החשובים ביותר, בגלל שאנשים באים להשקיע והם חושבים, הכל ורוד, מסתכלים על התוכניות העסקיות כאילו הן כבר... קראו, ולא מודעים הרבה פעמים, וזה נורא חשוב להגיד להם, ושיהיו מודעים לכך שלא הכל הולך חלק, וזה חלק מהעשייה. בדיוק כמו כשמגדלים ילדים, זה גם חלום, אבל יש פה...
יש קשיים בדרך. נכון. כן, אנחנו יודעים. אנחנו צוחקים את זה, אבל בוא נדבר. אז אתגרים יכולים להיות לנו, יש כאלה שחושבים, אני קונה בית, אני ישפץ אותו, יש לי פחות סיכונים. אני עושה בנייה חדשה, אז יש לי יותר סיכונים, יש יותר סיכונים בפיתוח, בבנייה. קודם כל, אני חושבת ש... ותסכימו איתי שסיכונים ואתגרים, בעיות יכולות לצוץ בכל שלב.
אין ספק, זה בכל שלב, שלב יכול להגיע איזושהי בעיה שלא צפינו אותה מראש, אבל זה גם חלק מהחיים בכלל. אנחנו כל זמן עם הילדים שלנו, אם כבר הזכרנו ילדים, אומרים להם, חיים זה לא פיקניק.
נכון.
זה פשוט difficulty, זה חלק מהחיים, ופשוט צריך לדעת לקחת את זה לנשום עמוק ולראות איך מתגברים על הבעיות, כי בעצם ההצלחה שלנו בכל דבר, מהורות עד עסקים, עד נישואים, עד כל דבר, זה עניין של
התמודדות
עם בעיות.
אז אמיר בעצם נתן את הפתרון לכל הפרק שלנו היום, שבסופו של דבר, כל בעיה שעולה, אנחנו פשוט צריכים להתמודד איתה ולמצוא את הפתרון. אבל חשוב להיות מודעים לבעיות, כי בעיות יכולות להיות גם בבית פרטי, כאשר קורים בו דברים, בין אם אלה דברים פיזיים, בין אם אלה דברים מול הסוחר, או מול חברת הניהול, במחירה, בקנייה.
אז אני חושבת שככה לטובת המאזינים שרוצים קצת להיכנס לתחום ההשקעות, כמו שאמרנו, חשוב שהם יהיו מודעים, וברוך השם יש לנו המון דוגמאות לתת, בואו נתחיל ככה מההתחלה.
אז בואו נקח...
אם אנחנו רוכשים קרקע, אתגרים יכולים להיות?
בוודאי.
תנו דוגמה. אפילו דוגמה שאנחנו נתקלנו.
אוקיי, אז קנינו קרקע עם היתר, אחרי שעשינו את כל הבדיקות ההנדסיות, בדיקות של סלעים וכל הדברים האלה, אבל כשעושים את הבדיקות האלה, הן מדגמיות. אז לדוגמה, אחרי שהתחלנו כבר את הפיתוח, אז זה כבר לא מדגמי, זה כבר עבודה של סנטימטר, סנטימטר בשטח, ואז גילינו שיש יותר ממה שהמדגם מצא.
כן, אולי לפני שאנחנו נכנסים לחטיבת קרקע, אפילו ברמת המגרש הבודד, גם כשאנחנו קונים מגרש בודד באמצע שכונה, מסביב הכל בנוי, לכאורה אפשר לבנות בו מיידית. עדיין קורים לפעמים דברים, כמו שבארץ פתאום מוצאים עתיקות.
עתיקות.
אז בארצות הברית פחות עתיקות, חוץ מזה שלפעמים מוצאים שרידים של האינדיאנים, ואז באמת צריכים לקבל אישורים, אבל אם אנחנו מדברים על מגרש בודד, יכול להיות מקרה שבו האדמה לא בסדר, וצריך... להחליף אדמה או להוסיף אדמה. היה לנו מקרה פעם של מעיין, אתה זוכר אמיר? שהיה איזשהו מעיין או פלג שעבר בתוך המגרש.
אני זוכרת שהייתה לנו קרקע חולית שהיינו צריכים להוסיף חול. חבל שלא יכולנו לקחת את הסלעים מהקרקעי ולהוסיף לשם.
אז זה בשלב של עצם המגרש עצמו. אחר כך בבנייה קורה לפעמים שהעירייה מסתבכת עם ההיתרים. אנחנו משתדלים לפעול בדרום ארצות הברית, שבה ההיתרים, הרישוי, פעולת העירייה, זה דבר מאוד פשוט, מאוד מיידי, בדרך כלל קל מאוד. להבדיל ממדינות הצפון בארצות הברית, שבהם רישוי של בנייה יכול לקחת 2, 3, 4, כמו רישוי בתל אביב, במדינות הדרום, הליך יכול להיות 2, 3, יכול להיות טיפה יותר, יכול לפעמים להיות גם עניין של שבועיים, או אפילו של שבוע, שאתה בא מגיש בקשה ליתר, זה תלוי במדינה.
אני חושבת שחשוב שניתן את הדרכים, זאת אומרת, נתת פה את הדוגמה של הקרקע הזאת. מה עשינו?
מה עשינו?
כן. איך התמודדנו?
פוצצנו הרבה סלעים. זה, ככה התמודדנו, והמשכנו הלאה. אחד היתרונות, לפחות שלנו, היה במקרה הזה, שהשוק המשיך לעלות, כי הגענו למקום שיש המון גדילה והמון דרישה, והיה מחסור עצום של קרקעות מפותחות, ולכן כשנכנסנו לזה, אז ידענו לגבי השוק, פספסנו במדגם שלנו לגבי הסלעים, אבל עם הזמן הזה גם המחיר הסופי של הקרקע עלה, אז זה קצת הגן עלינו. אבל במקרה הזה, זה אמר להביא עוד לא מעט כסף בשביל האקסטרה עלויות של פוצץ סלעים.
בעיה אחרת שיכולה להיות, למשל, כשאנחנו מפתחים חטיבת קרקע, שבארץ אנחנו פחות חושבים עליה, זה משהו שנובע מהאקלים, גשמים עזים. בארץ אנחנו רגילים ל-500 מילימטר בשנה, פחות או יותר. באזורים מסוימים בארצות הברית, לפעמים יכול להיות תוך ימים, אולי אפילו תוך שעות, יורדים 100 מילימטר או 200 מילימטר, ועושים הצפה, סחף אדיר, ואז אם אנחנו באמצע פיתוח, פתאום נוזלים לנו מגרשים, נוזלים לנו כבישים, וצריך אחר כך לשקם את הפעולות.
אז במקרה הטוב זה רק מעכב לנו את הבנייה, שזה משהו למשל שלא כתוב באקסל, אנחנו חושבים שאנחנו נבנה תוך חצי שנה, אבל היה גשם, אז אנחנו יכולים לבנות. אבל במקרה הגרוע?
לא, בדרך כלל מתמודדים עם הדבר הזה. יש בארצות הברית גם חוקים שמאוד מאוד משמרים את הטבע ומחייבים לעשות כל מיני הגנות נגד הסחף באופן טבעי, שלא ייזול, שלא יגיע לאפיקים של הנחלים. זה דבר שמתמודדים איתו. זה פשוט עוד קושי שקיים שצריך להתמודד איתו.
מה עוד יכול להיות לנו? נתקלנו בעיריות שעושות לנו בעיות?
בהחלט, קרה לנו שפיתחנו פרויקט, ופתאום עירייה באה וטענה, טענה מצוצה מהאצבע, לא עבדתם 30 יום, אנחנו עוצרים לכם את היתר הפיתוח לגמרי. מבחינתם, להם לא מפריע שיעברו גם שנה, או שנתיים, או שלוש, יהיו קצת פחות בתים במחוז, שוב, זה עניין של עירייה עם עירייה חיובית שרוצה לפתח, או עירייה שרוצה לתקוע. במקרה הזה אנחנו פשוט החזרנו לעירייה באותה מטבע שהיא עשתה, לקחנו עורך דין שכתב לעירייה, אנחנו, הנזק שנגרם לנו הוא כזה וכזה, העלות של הפרויקט היא נניח 12 מיליון דולר, תדעו לכם שאתם צפויים לכנס על זה שעשיתם את זה, יש סיבות שלא יכולתם לעשות, ובאמת תוך מספר ימים העירייה אמרה, תמשיכו בדרככם, בהצלחה.
נשמע קצת יותר קל מישראל בכל זאת, אני חייבת לציין.
כן, אנשים לוקחים לפעמים את הדברים יותר אישית ויותר פועלים כשהם מבינים את הדברים.
אז בואו, דיברנו קצת על פיתוח, אנחנו נמשיך לדבר, אז ייגמר לנו הפודקאסט. חשוב לי לעבור ככה על כל השלבים, אז יש פיתוח של הקרקע, שאנחנו שמים את התשתיות ויש את האתגרים שקשורים לאדמה, להיתרים, לעירייה, וגם בא הקבלן, אני יודעת שבארצות הברית, קל לבנות, חצי שנה יש בית עומד. אמיר, זה נכון?
זה לא רק שתוך חצי שנה בית עומד, בבנייה שעושים בארצות הברית, לפעמים הבנייה יכולה להיות גם בתכנון 90 יום או בתכנון 60 יום. אנחנו בדרך כלל מדברים על חצי שנה כדי לשמור איזושהי רזרבה.
ויכולה להיות בעיה בבנייה?
ודאי, איזו שאלה. רק השאלה של יכולה, כן, יכולה.
מה למשל?
אז בזכות זה שאנחנו כבר בנינו אלפי בתים, אז כבר התמודדנו עם לא מעט. אם זה הבחור בשטח שיוצק את היסודות, יצק את זה לא במקום המדויק, או לא בצורה המדויקת, או אם זה שההספקה של החומרים, אתה עובד בקצב מסוים, רוצה להגיע למצב שיש כבר את כל הקירות ואת הגג והחלונות, כדי שזה יהיה אטום, ויהיה אפשר להמשיך לעבוד גם אם יורד גשם, אבל פתאום החומרים לא מגיעים. אז כמו שהיה נגיד ב-2000, 2020, בזמן הקורונה.
כן, בזמן הקורונה.
מי תכנן על זה? או אם כבר מדברים על קורונה, שעלות, העלות של העץ עלה ב-300%.
וואו, טוב, אבל זה גם לא חשבנו באקסל.
כן, לא ממש חשבנו את זה באקסל. אז זה היה, אז זה חלק מהבעיות, אבל בסוף, גם על זה מתגברים, כן? על הכל מתגברים, אבל זה צריך כל הזמן מישהו בשטח, מנהל פרויקט, מקצוען, שעל כל חומר שמגיע ועל כל יום לראות שהעבודה נעשית, כי מספיק שהצוות מסוים לא הגיע, זה גורר עיכובים בעבודה של שאר הצוותים.
לא רק, יכול להיות גם קבלן שמפסיק לבנות.
גם זה היה לנו.
כל מיני סיבות.
היה לנו את קריס.
לא רק את קריס.
לא רק את קריס, אבל קריס שחטף שבץ או...
מפרצת במוח.
יפה שאתם זוכרים. ופתאום הג'נרל קונטרקטור שלנו לא מתפקד, לא עובד, לא עונה לטלפונים, ואנחנו שם עם בית שצריך להביא עכשיו מחליף.
מה עושים?
מוצאים מחליף. מה עשינו אז, יוסי? את זוכרת.
אני זוכרת. עלינו על מטוס. מישהו עלה על מטוס, בזמנו זה היה מישהו אחר, הביא קבלן אחר. והאמת שהביא קבלן אחר שהמשיך כמובן את הבנייה, אז כמובן שיש איזה עלויות נוספות, אני חושבת שמה שחשוב, אחד הדברים החשובים שלמדנו מזה, זה לשנות את כל תמהיל תשלומי הבנייה. תספר לי על זה קצת.
אוקיי, אז אם כבר...
כי להגן על עצמנו, זאת אומרת.
אז אם כבר לומדים על תשלומים, אני כבר אספר, יש לנו, פעם עשינו עסקים עם בחור בשם מייק, ואני אומר לו, מייק, אתה גרמת לי להאמין בזה שכשמישהו אומר שהוא יעשה משהו במחיר מסוים, אז הוא יעשה את זה. ושאם זה עולה אקסטרה, הוא משלם את זה. לפחות ככה היה חלק מהדברים שעשינו איתו.
נכון.
ולפי זה בנינו את התמהיל, את התשלומים עם קבלנים אחרים בשוק אחר, ושילמנו לפי התקדמות. לא, היה לנו אינספקטור חיצוני שבא, ראה שהעבודה נעשתה, ושילמנו לפי מה שהגדרנו מראש שנשלם בשלב הזה.
סתם לטובת המאזינים, בדיוק כמו בארץ, בדרך כלל על יציקה, שלד, עבודות פנים, קירות גבס, כל פעם מגיע מפקח, מטעמנו, מצלם, רואה שהכל בסדר, אפשר לשלם.
כן, רק מה שלא בידינו, זה שהוא משלם את זה
לספקים.
לספקים.
הספקים שלו, זאת אומרת, לקבלן העץ, או קבלן הגבס, או מה שלא יהיה.
כן, אז זה היה שיעור מעניין מאוד.
ומה הפתרון?
הפתרון הוא לוודא שיש lien waiver בעצם מכל קבלן, שאומר, קיבלתי את הכסף, הנה האינבויס, קיבלתי את הכסף, והוא בעצם משחרר את העלות הזאת.
אני אסביר, כי זה משהו שאנחנו לא מכירים בארץ. בארצות הברית יש מנגנון של עיקולי ספק. כלומר, אם הזמנתי עבודה ולא שילמתי, או אם הקבלן שלי הזמין עבודה ולא שילם, מי שסיפק את העבודה או החומרים, יכול להטיל עיכול על הקרקע שלי, בלי הסכמה שלי, בלי צורך אפילו בהליכים משפטיים, שיכולים, הוא פשוט מטיל את העיכול, ולאחר מכן הוא יכול גם, העיכול הזה מונע ממני אפשרות לעשות עסקה, העברה של הבית, מחירה של הבית, ובסופו של דבר, עלול להיגרם מצב שאדם משלם פעמיים, גם שילם פעם אחת לקבלן שלא העביר את הכסף הלאה, וגם חדך משלם לספק. וגם לזה יש פתרון, פשוט משלמים פעם נוספת, אבל זה פתרון יקר.
כן, לא, מדברת על...
עדיף למנוע מראש.
כן, עדיף למנוע את זה מראש. וגם בתהליך ההשכרה, אני יכולה לדבר קצת, יכולות להיות... בעיות עם חברת ניהול, למשל, שהיא לא מיומנת בשוק. זאת אומרת, עבדנו בעבר עם חברת ניהול נהדרת, זה היה באמת בשוק באלבמה, בשוק ספציפי. עברנו לשוק אחר, לקח לה חודשים על גבי חודשים, פשוט לא היו לה סוכנים בשוק, והבתים לא הוזכרו. כשבתים לא מוזכרים, מה קורה? לרוב.
יש בעיות, פורצים לבית.
ונדליזם, או... גונבים, כאלה, כמובן שאין שכירות לבינתיים. וזה גם יכול לגרום להוצאות בלתי צפויות לבעלים.
עם חברת ניהול היה לנו גם מקרה של חברת ניהול שתפקדה מצוין, חברת ניהול קטנה שעבדה כמו שצריך במסירות, במקצועיות, אז פתאום היא נקנתה על ידי רשת, שעובדת במדינות רבות, ופתאום היחס האישי נעלם, ופתאום בצ'יק, ירדה הרמה של הניהול באופן שפשוט טלטל את הפרויקטים. וגם שם, אותו פתרון שהיה לנו כמו בעיית בבנייה, צריך היה שמנהל הפרויקטים, מנהל הנכסים, ייסה לשטח, כי אין כמו השטח, נדלן עושים בשטח, ייסה לשטח, יראה מה קורה, ייפגש עם חברות ניהול, יראה חברות ניהול מקומיות, וישדך חברת ניהול מקומית חדשה שיודעת לעשות את זה נכון.
כן, אז אני ככה רוצה לסכם שיש לנו בכל שלב בבנייה, בהשכרה, גם במחירה, יכולים להיות לנו כל מיני בעיות.
כדאי אולי לחזור רגע להשכרה, כי זה רלוונטי בוודאי. לכל מי שיש לו בית בארצות הברית, כשאנחנו מזכירים דירה או בית, יש מקרים שבהם הסוחר מפסיק לשלם את שכר הדירה. יש הבדל מהותי בחקיקה שמטפלת על היחסים עם הדייר ועם בעל הבית, בין מדינות הצפון למדינות הדרום. מדינות הצפון, לפעמים לפנות דייר, יכול לקחת 8 חודשים, שנה ואפילו יותר. כמו שהיה מקובל בארץ עד לפני כעשור, שהיית נתקע עם דייר, ובמדינות הדרום בדרך כלל החוק הוא בעד בעל הבית, הוא מאוד מאוד קשוח עם הדייר, דייר לא שילם, פונים אל ה... זה כבר את יודעת יותר טוב.
כן, שמים לו מכתב, יש לו שבוע להגיב, בסופו של דבר אם צריך לפנות אותו לרוב בין 3-4-5 חודשים והוא בחוץ, במקסימום.
אבל בדרך כלל גם הרבה פחות.
אמרתי, בסביבות 3 חודשים והוא בחוץ, מהרגע שהוא לא משלם, אבל שוב, יש את היתרון של לפנות לאנשי מקצוע שיודעים להתעסק בזה, יודעים לדבר עם הדייר, יודעים לעשות הסדר תשלומים, לא תמיד גם צריך לפנות. מה שאנחנו מרחוק לא בהכרח יודעים. אז אתגרים יש לנו לאורך כל הדרך. אני חושבת שמה שחשוב זה להתמודד איתם, ולעבוד עם אנשים שיודעים להתמודד איתם. זאת אומרת, אם אני המשקיע הפשוט רוצה לקנות נכס, ואני חושב שאני יכול לשפץ אותו, אני יכול למכור אותו לבד, אולי אני יכול ואולי זה יעבוד טוב. אבל לא בטוח.
עובדה או הזיה?
עכשיו לפינה שלנו, עובדה או הזיה, דיברנו על בנייה ואתגרים בבנייה, אז אם אני משלמת לקבלן לפי קצב התקדמות בנייה, והקבלן, כמו שקרה במקרה שלנו, קרה לו איזה בעיה במוח והפסיק לעבוד, לא משנה מה, הלך הכסף?
אם התשלום היה לפי התקדמות הבנייה, אז בנייה שבוצעה בפועל, קיימת, אפשר להמשיך מאותה נקודה הלאה. צריך ללכת לעירייה, כמובן לשנות את היתר לקבלן החדש, ולהמשיך מאותו מועד.
שיש לזה גם עלויות.
יש כמובן עלויות, כמובן שזה לא דבר נוח, יש עיכוב, התשלום בסופו של דבר קצת יותר גדול, אבל מה שנבנה כבר קיים ונשאר.
אז מה חשוב לעשות במקרה הזה?
חשוב להקפיד על סדר תשלומים שהוא בהתאם להתקדמות הבנייה.
אתה יודע,
זה מה שאנחנו משתדלים לעשות מול קבלנים שאנחנו בונים איתם, שפשוט יש לנו איש שטח, יש תכנון של הבנייה, יש עלויות שונות לשלבים השונים, יש לנו איש שטח שבונה את ההתקדמות של הקבלן בכל אחד מהשלבים. כאשר אנחנו למשל בונים עם מימון, רוב הבניינים שאנחנו, רוב המגרשים שאנחנו בונים עליהם הם עם מימון, אז חלק מהתהליך של קבלת המימון הוא בדיקה שהבנייה בפועל הסתיימה, שיש את הליס-רליס שעליו דיברנו מקודם, כלומר, שמבדעים שקבלני המשנה או ספקים קיבלו את הכסף שלהם, באופן שאפשר להמשיך.
מושג אחד או שניים ביום.
אז יש לנו היום 2 מושגים מעולם הפיתוח והבנייה. מה זה בנייה אופקית? ואמיר יגיד לנו את זה באנגלית, כדי שאני לא אשמע ישראלית מדי, ובנייה אנכית.
אופקית, horizontal development?
Yes.
זה שאנחנו לוקחים שטח, איזשהו יער מסוים, עשינו תוכניות הנדסיות איתו מראש, לגבי איך לשים את כל התשתיות, ומתחילים עם זה, מורידים את העצים איפה שמותר, או איפה שתוכנן, מיישרים את הקרקע, שמים את הביוב, מים, חשמל, אם צריך גז, כבישים, איך קוראים לה, מנורות האלה? סטריט לייטס, וגם מייצבים את הקרקע, כלומר שמים שם דשא כלשהו או משהו שלא יהיה סחף כשיורד גשם.
בעצם ההוריזונטל, כלומר הפעולה האופקית, היא לוקחת קרקע בתולה והופכת אותה למגרשי בנייה עצמאים, שכל אחד מהם קשיר לבנייה, שמשם אפשר להתקדם. להתקדם בוורטיקל. וורטיקל אנכי. זו כבר בנייה עצמה שאנחנו רגילים לראות. בנייה של בניין, יסודות, תשתיות, חשמל, מים, אינסטלציה בתוך המגרש, וכמובן בנייה של הבית.
וזה חייב להיות אחד עוקב את השני?
כמובן שאנחנו צריכים קודם לפתח, לפני הבנייה. לפעמים יש מקרים של פרויקטים שבהם עושים פיתוח חלקי רק שמאפשר גישה, וממשיכים בו זמנית יחד עם הסיום של הפיתוח, כבר מבצעים בנייה. זה תלוי ברישוי של העירייה.
יוסי, בוא תסכם לנו את הדילמה. אם אנחנו למעשה לוקחים קבלן, שיבנה לנו את הבית, ומשלמים לו לפי קצב התקדמות.
שוב, אנחנו, כשאנחנו פה עושים מיזמות, ואנחנו רוצים להפעיל קבלן, אנחנו יכולים לשלם לו בדיעבד, כלומר, קודם הוא עושה את העבודה, ואז הוא מקבל כסף, ואז אנחנו בטוחים יותר, או לשלם לו מראש, כשאם שילמנו מראש, הוא מפסיק את הבנייה, אז
הכסף.
כמובן שיש לנו בעיה.
אבל גם אם אנחנו משלמים לו בדיעבד, כפי שציינת, אם אנחנו צריכים להעביר לקבלן אחר, תוכניות, להגיש בקשות, גם לזה יש עלויות נוספות.
נכון.
אז אני רוצה לסכם, כשאנחנו מדברים על השקעה בנדלן, יש לנו סיכונים וסיכונים כמו בכל דבר. וזה לא משנה אם אנחנו קונים קרקע ומפתחים אותה ויש לה את הסיכונים שלה בבנייה, ולפעמים גם אנחנו חושבים שלקנות בית ולשפץ אותו ולהזכיר אותו, מה כבר יכול להיות בזה? גם בזה יש אתגרים וסיכונים, וחשוב שנשים על זה את הדעת. מה שחשוב, ואני תתקנו אותי אם אני טועה, זה שנעבוד עם אנשי מקצוע ועם ידע שלנו בתחום, כדי לצמצם ולמזער את הסיכונים האלה.
אבסולוטלי. כמו שאמרת, בכל דבר יש את הסיכונים האלה, וגם בהשקעות האלה, חשוב אם יהיו עובדים, וחשוב להבין שזה לא תוכנית, זה לא אקסל. כלומר, יכול להיות עיכובים, עיכוב משמע כסף, יכול להיות אקסטרה עלויות שפתאום באו ממקום שלא צפינו, וזה ישפיע או על רווחיות, או זה שלא יהיה רווח בכלל, או גם יכול להיות שיהיה אפילו הפסד של הקרן שהשקענו.
זה מצד אחד. מצד שני, גם חשוב להגיד שיש גם הפתעות טובות, השוק יכול לעלות למשל.
יש גם הפתעות, למשל, מגרשים שתכננו למכור ב-$50,000, ופתאום יצא שהם, אחרי עליית מחירים, אומנם גם של עלויות ושל זמנים, פתאום נמכרים בפי שניים או פי שניים וחצי, גם ב-$100,000 או $120,000.
שזה נהדר.
כנל גם בתים שלפעמים נותנים קפיצה, המחירים שלהם עולים משמעותית.
אני חושב שמתוך זה אנחנו חייבים להתרכז עם מי אנחנו עובדים, גם אם זה רק אנחנו עובדים בעצמנו, האם יש לנו את הידע וניסיון שתואם את מה שאנחנו הולכים לעשות.
בהחלט.
ולשאול את זה, לבדוק, לשאול, כדי לדעת שאנחנו לא הגיני פיגס של מישהו.
בהחלט. אז תודה רבה ליוסי ברג ולאמיר פלק, שני העגלים שלנו. תודה רבה לאנשים באולפן ולכם שהזנתם לנו. אתם מוזמנים להזין לכל הפרקים של רווח נקי במגוון הפלטפורמות של רדיו סמה FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.
רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית, מבית סייף פיוטשר. כל ההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי.